ולכן הלימוד מחייב, כך ניסינו לראות, עיון בדברים הנאמרים ובו זמנית עיון בדמות של האומר את הדברים. כתוב שם בירושלמי, העוסק בשמועה צריך שיראה כאילו בעל שמועה עומד לנגדו. במסכת אבות זה בולט מאוד, לראות את בעל השמועה. המשניות הן משניותיו של רבי חנינא בן דוסא, ואולי נקרא אותם ביחד מבפנים, על פניהן פשוטות, מוכרות. מקור אחד, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. זו אמירה א'. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. ואמירה שלישית, הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. הדבר הראשון שעשינו בכל המשניות הוא לנסות לברר האם יש קשר בין כל החלקים, בין כל האמירות של רבי חנינא בן דוסא. שתי האמירות הראשונות, זו שעוסקת ביראת חטא וחוכמה ובמעשים וחוכמה, ודאי מחוברים אחד לשני. נסתפק אולי בפירוש הפשוט, זה שמביא פה הרב ברטנורה. יראת חטא, הוא אומר, שייכת ללא תעשה, ללווים, ממה צריך להימנע. אדם שהוא ירא חטא, פירושו אדם שמונע את עצמו, יודע להיות שליט כדי לא להגיע לדברים מסוימים. מעשיו של אדם אלה העשיות, אלה מצוות העשה, הדברים החיוביים, הפוזיטיביים שהוא מנסה ליצור. מעשיו מרובים מחוכמתו. אבל מה לשני אלה ולדבר השלישי? כל שרוח המקום נוחה אימנו, כל שרוח הבריות נוחה אימנו, רוח המקום נוחה אימנו. זה לכאורה נראה דבר מנותק לחלוטין. שני הדברים הראשונים עוסקים בבן אדם לעצמו. האדם צריך לדעת שלפני פיצוץ המידע, מאגרי המידע הגדולים שיש לו, חשובה אישיותו, הן במובן של מניעת השלילה, של יראת אחר, והן במובן של פיתוח החיוב, שמעשיו מרובים מחוכמתו. צריך להבין את זה, אבל הקשר ברור. המשנה האחרונה לכאורה עוסקת בהיות האדם באווירה ציבורית מסוימת. האינדיקציה, המפתח לבדוק את החביבות של האדם אצל המקום ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא, היא רוח הבריות. האם כאן הוא נעים? האם כאן הוא נוח? אני עוד לא נכנס בכלל לתוכן. התוכן הזה הוא מאוד קשה. האם זה באמת כל כך ברור? נגיע לזה עוד מעט. אני עוד קודם כל רוצה להבין האם יש קשר בכלל בין האמירה הזאת האחרונה לשתי האמירות הראשונות. כי על פניה האמירה האחרונה מדברת באדם כאיש חברתי, כיצור חברתי, ושתי האמירות הראשונות עוסקות בבינו לבין עצמו, ולכאורה אין קשר. אלה כמה מימרות מנותקות. אנחנו ננסה לברר את הקשר הזה, וזו נקודה בסיסית מאוד, וכמו שראינו בפעמים הקודמות, בירור הקשר ייעשה דווקא דרך ניתוח דמותו של האומר, של בעל השמועה, של רבי חנינא בן דוסא. נגיע לזה עוד מעט. אבל בואו ננסה לברר קודם כל את החלק הראשון. אגב, עוד דבר משותף לכל המשניות הוא ההן והלב. אנחנו שמים לב לסגנון. ההן והלב בעצם מכלל הן אתה שומע לב. אם כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, אני אגב עוסק עד עכשיו רק בקשר ובסגנון, עוד לא בתוכן. אם כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, אז לכאורה לא צריך גם את הלב. שכל שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. ואם בכל שלושת הפעמים האלו, שלוש הפעמים האלו, זה מופיע בחיוב ובשלילה, נכון? גם ביראת חטאו, גם במעשיו, וגם ברוח הבריות ורוח המקום. כנראה שרבי חנינה בן דוסה בא להגיד לנו שזה טוטלי. זה לא שכל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, אבל אם חוכמתו קודמת ליראת חטאו, גם יש מצבים שחוכמתו מתקיימת. או אפשר למצוא איזשהו איזון ביניים. לא, זה טוטלי, זה סופי. אם יראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, ואם לאו, אין חוכמתו מתקיימת. האם לאו, כמו תנאי כפול, בא לעשות את הדברים טוטליים, ברורים, מחודדים? וכאן מופיעה השאלה התוכנית הראשונה. מה, זה באמת כל כך פשוט? אנחנו לא מכירים אנשים ש... יריעת החטא היא לאו דווקא הנקודה הבסיסית בחייהם, והם חכמים מאוד. החוכמה היא גדולה, מלאי חוכמה. איך אמרו חז"ל? תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. ההתליה הזו לא מובנת. הרמב״ם למשל מסביר את זה בצורה אחרת. בכל חוכמה שהיא, אם לא המידות הנכונות תובילנה אותך, בשלב מסוים התאוות והנפילות וחוסר היכולת להתמודד יפילו אותך. והפירוש של אין חוכמתו מתקיימת, היא לא תחזיק לאורך זמן, כך לפי הרמב״ם. אבל אז אין הכוונה דווקא אין חוכמתו מתקיימת. שום דבר. גם פרנסתו, התאוות שלו ישגעו אותו, אם זו הכוונה. אז מה זה שייך דווקא לחוכמתו? ושאלה האחרונה, יש הרי הרבה משניות דומות למשנה הזאת במסכת אבות, אבל יש הבדל אחד שבדרך כלל לא שמים אליו לב, ואני חושב שהוא בסיסי מאוד. הרבה משניות עוסקות בהתליה בין דברים. אם אין תורה, אין קמח. אם אין קמח, אין תורה. או בחיוב, מרבה נכסים, מרבה דאגה. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה תורה, מרבה חיים. וכך הלאה. אף פעם לא עוסקים שם בשייכות בגוף שלישי. חוכמתו, יראת חטאו, מעשיו. הרי מה שרוצה להגיד לנו רבי חנינא בן דוסא לכאורה הוא דבר אובייקטיבי, שיראת חטא קודמת לחוכמה. הנוסח במסכת אבות הרגיל לדבר כזה הוא יראת חטא קודמת לחוכמה. רבי חנינא בן דוסא מנסח את זה אחרת ממה שאנחנו רגילים בכל המשניות. בסדר? בכל המשניות אנחנו רגילים לניסוח שונה לגמרי. ישיבה, מרבה חוכמה, סייג לחוכמה, שתיקה. ולא האדם ששתיקתו תקדם לחוכמתו יזכה בחוכמה. מה הוא רוצה בכל הנוסח? כל הניסוח הוא מוזר. ואני רוצה לטעון בסופם של הדברים שהתשובה לשאלה הרביעית, האחרונה, היא גם זו שתתייחס לשאלה השלישית הקודמת. לעניות דעתי רבי חנינא בן דוסא לא בא לומר שללא יראת חטא אין חוכמה, אלא ללא יראת חטאו אין חוכמתו. ואת זה נצטרך להבין. אבל אני משאיר את זה כרגע בצד. זה לעניות דעתי חידושו הגדול של רבי חנינא בן דוסא, שכדי להבין אותו צריך להכיר את רבי חנינא בן דוסא. אנחנו נחזור לזה עוד מעט. בדמותו של רבי חנינא בן דוסא ניכנס בהמשך, רק נזכיר בהתחלה, רבי חנינא בן דוסא הוא אחד מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. אנחנו נראה בהמשך גמרא שבה רבי חנינא בן דוסא בא אל רבו רבן יוחנן בן זכאי, וזה מבקש ממנו להתפלל על בנו החולה. הרב מבקש מן התלמיד, כי הוא רואה אותו גדול ממנו בתפילה. זה רבי חנינא בן דוסא שתפילותיו מלמדות אותנו כל השס את המהלך הגדול. זה רבי חנינא בן דוסא שלא מפסיק להתפלל גם כשנחש כרוך על הקיבו. זה רבי חנינא בן דוסא שממית את הערוד כאשר בתפילתו הוא מצליח לעשות את הכל ומגלה שלא הערוד ממית אלא החטא ממית. נגיע לזה. זה רבי חנינה בן דוסה שאומר לביתו כשהוא רואה אותה עציבה, כי נחלף לה, נתחלף לה חבית של שמן בחבית של חומץ, את המשפט המפורסם: מי שאמר לשמן וידלק יאמר גם לחומץ וגם הוא ידלוק. זה רבי חנינה בן דוסה של התפילות, של הצדקות. זה רבי חנינה בן דוסה שאין לנו ממנו כמעט ולו מימרה אחת בהלכה, בלמדנות, בגמרא, שנשארה לנו ממנו. הוא מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, אבל אם זכורים הדברים, בפרק ב' במסכת אבות מופיעים חמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. הוא לא מופיע ביניהם. כלומר, חמישה התלמידים הפותחים, המעבירים, אלה שמעבירים את הקבלה לדור הבא, לא כללו את רבי חנינה בן דוסה. הדמות הזאת היא זו שעומדת מאחורי האמירה של יראת החטא והחוכמה, ואחר כך של כל השאר. ורק הדמות תפרש לנו גם את הקשר בין הדברים, וגם את המושג העמוק של יראת חטאו וחוכמתו. אני מבקש להקדים לזה יסוד אחד שקשור למושג יראת חטא. איך אמרו חז"ל? שמי שיש לו חוכמה ותורה ואין לו יראת שמיים, הרי הוא כמי שיש לו ארמון ובית, אבל שער לארמון אין. דלת לתרע לא אביד. אין לו שער שדרכו נכנסים. יראת חטא היא לא אותו דבר, ומהות יראת החטא, ניכנס אליה עוד רגע בחזרה אל המשנה, אבל אני הייתי רוצה להתחיל אותה מכיוון אחר. אנחנו קצת אחרי חג השבועות, עוד אפשר לעסוק בתוכו, מתוך חג השבועות. שאלה ידועה מאוד, שואלים כבר הראשונים, התוספות ואחרים, והזכרנו אותה נדמה לי פעם, אם כי בכיוונים אחרים, בתשובות אחרות. הראשונים מזכירים שלפי החשבון במסכת שבת, יש מחלוקת מתי בדיוק צריך לחול חג השבועות, מתי ניתנה התורה. לכולי אלמה, ניתנה התורה ביום ה-51 לספירה, ולא ביום ה-50 לספירה. את הוויכוח הזה מסכם המהרש"א, גם במסכת שבת, גם במסכת עבודה זרה, לא חשוב לנו עכשיו. לכולי אלמה, אני חוזר, ניתנה התורה ביום ה-51 לספירה. לפי זה, אנחנו שחוגגים את חג השבועות ביום ה-50 לספירה, חוגגים את חג השבועות יום לפני כן. הדיונים מתחילים בגלל שאלה פשוטה, הרי משה בסוף מצטווה להגיד לפרוש שלושה ימים של פרישה והגבלה, הגבל את ההר וקידשתו, שלושת ימים אל תגשו איש אל אישה. ההגבלה הזו היא שלושה ימים, ומשה עושה אותה, כך נראה מהפסוקים, ממחרת בבוקר, וכך מובן שהוא כנראה הוסיף עוד יום מדעתו. ומגיעים ל-51 לספירה. לא ניכנס לדיון, היא חשובה ההנחה העקרונית שמובילה מיד לדיון. המהרש"א מסביר שזה שאנחנו חוגגים את חג השבועות ביום ה-50 לספירה איננו טעות היסטורית. כולנו יודעים שביום ה-51 ירדה האש מן השמיים וניתנה התורה. החג שאנחנו חוגגים הוא לא על היום שבו ירדה תורה מן השמיים, אומר המהרש"א. החג שאנחנו חוגגים הוא על היום שבו אנחנו היינו מוכנים לקבל את התורה. יש שתי סיבות לחג. האחת, כמו פסח, כמו סוכות, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות או בענני הכבוד. לפי זה היה צריך לחוג את חג השבועות באמת ביום ה-51 לספירה. הקדוש ברוך הוא פתח את שערי השמיים והתורה ירדה. אבל בחג השבועות, בשונה מהחגים האחרים, מסביר המהרש"א, החג הוא לא על פתיחת שערי השמיים ועל האש והלפידים שירדו מן השמיים, אלא על פתיחת שערי הלב שלי ועל האש והלפידים שיצאו מליבי שלי. אני נהייתי כשיר לקלוט את התורה. הנוסח של המהרש"א בהסברו הוא שיום החמישים הוא היום שבו נהיינו יראי חטא. יום ה-51 הוא היום שבו קיבלנו את החוכמה. ויראת חטאו קודמת לחוכמתו. זה הסברו היפה מאוד של המהרש"א. ואני מביא את הדברים כהקדמה, כל העסק הזה הוא הקדמה ליראת החטא, אבל בתוך ההקדמה הזו עכשיו אני רוצה להגיע לעיקר. הבאר ייתן, מי שהיה בית הדין של פיקוצ'ין, הבאר ייתן בהלכות חג השבועות, הוא מובא לפנינו במקור 2, ואני מקוצר הזמן אומר את הדברים על פה. מזכיר סיפור מפורסם, הוא מנסה להבין אותו על פי ההקדמה שהקדמנו עד עכשיו. הגמרא מספרת על רב יוסף, שבכל חג השבועות היה מבקש שיעשו לו סעודה מיוחדת. דווקא של חג השבועות, מיוחדת יותר מכל החגים. כשהגיע חג השבועות, ו' בסיוון, היה אומר רב יוסף בנוסח הגמרא, עבדו לי עגלה טילטה, עשו לי עגלה משולשת. זה כנראה ביטוי לבשר בשר. למה אני רוצה עגלה טילטה? כי אלמלא היי יומא דקגרים, אלמלא חג מתן תורה, כמה יוסף איכה בשוקה? אתם יודעים כמה יוסף יש בשוק? מאיפה נהייתי אני יוסף כזה מיוחד, מסוים? מי עשה אותי רב יוסף הספציפי הזה? היום הזה. שואל הבאר היטב על הדברים האלה של רב יוסף כמה שאלות. קודם כל טוען הבאר היטב, לכאורה זה לא מצטיין בענווה יתרה. זה לא נראה כל כך ענוותני המשפט. אלמלא היומא כמה יוסף איכה בשוקה. בצורה דרשנית שואל הבאר היטב שאלה עוד הרבה יותר טובה. מה היה בהיומא? מתן תורה, נכון? אלמלא היומא כמה יוסף איכה בשוקה, שואל הבאר היטב, איפה האמונה שלך רב יוסף? הרי חז"ל אמרו שאלמלא ישראל לא מקבלים את התורה, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, לא היה שוקה ולא היה רב יוסף. מה אלמלא היום כמה יוסף איכה בשוקה? שום שוקה ושום יוסף, כלום. העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. ובכלל אומר רבי היטב, ניתנה תורה לישראל, ואתה בא להגיד, תראו מי זה רב יוסף. לפחות הפעם קצת. אגב, לדברים האלה יש קושי מיוחד, כי אולי זכורה, יש גמרא נהדרת בסוף מסכת סוטה, שם אומרים שמות של תנאים שמאז העלמם נעלמה תכונה גדולה. למשל, משמת רבי חנינה בן דוסה, נאמר שם, בטלו אנשי מעשה. כתוב שמשמת רבי בטלה ענווה. ואז קם רב יוסף, נפלא שם, ואומר, רגע, 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 יש גבול. על כל השאר אני מוכן. אל תאמרו כך. אל תאמרו משמת רבי בטלה ענווה. האיכה אנא. כך כתוב הגמרא בסוטה. לא תאמרו הכי, והאיכה אנא, אני עוד פה. כבר בטלה ענווה, אני עוד אמצא. מאוד משונה. אבל השאלה הכי קשה ששואל הבאר היטב, היא אמיתית מבחינת הלשון. נחזור רגע לנוסח של רב יוסף. עבדו לי איגלה טילטה, באלמלי היומה דקגרים, כמה יוסף איקה בשוקה. אנו למדנו תחביר מבנה משפט פשוט. הרי מה גרם לך להיות רב יוסף, ספציפי, אישיות מיוחדת? מתן תורה. מה זה היומה דקגרים? דבר על הנושא. אלמלא התורה, אלמלא מתן תורה. הרי זה הנקודה. מה זה אלמלא היומה? עונה הבאר היטב תשובה יסודית כל כך, שבה אני רוצה לפתוח את כל הדברים. רב יוסף לא בא להגיד שאלמלא מתן תורה כמה יוסף איקה בשוקה. זה החידוש של רב יוסף. רב יוסף בא לומר דבר מאוד מדויק. אלמלא היומה, ביום ה-50 לספירה, כינס רב יוסף את כל קרוביו ומרעיו ותלמידיו ומשפחתו. ואמר, רבותיי, אני רוצה להסביר לכם מה זה חג השבוע. כל חברה בעולם, אם הייתה צריכה לציין היסטורית את אחד משני הימים האלו, יום ה-50 או יום ה-51, כאירוע היסטורי של משהו שהתרחש בה, היא הייתה מציינת את היום ה-51. אלמלא היומה דקגרים, מסבירה בער היטב, אם לא הייתי נולד לעם כזה שמחלב עמנו, הייתי יונק בו את הידיעה שמה שקובע את חג מתן תורה הוא יראת החטא ולא החוכמה, אז כמה יוסף איקה בשוקה. לא זה שיש לי יותר תורה ממישהו אחר עושה אותי רב יוסף, זה שום דבר. זה שאני צריך לעסוק ביראת חטאי ולכל ההיסטוריה, מה שקובע הוא היומה ולא היום של מחר. זו תפיסה אגב חדשה לגמרי בתפיסת חג השבועות. כל עניינו של חג השבועות הוא שלא את מתן תורה אנחנו חוגגים. זמן מתן תורתנו הוא הזמן שבו אנחנו נהיינו יראי חטא, ועכשיו באה התורה. אלמלא הייתי חלק מתפיסת עולם שלא מתפעלת מהאש מן השמיים, אלא שמתפעלת מהאש שיוצאת ממני. אלמלא הייתי חלק מעולם שלפני שהוא מקבל את התורה הוא מחויב בשלושת ימי הגבלה ופרישה, כמה יוסף איקה בשוקה. בטח שאלמלא ישראל מקבלים את התורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו, ולא היה יוסף ולא היה שוקה. אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על אלמלא היינו בוו בסיוון, וכל ההיסטוריה היו אבותינו מלמדים אותנו לחגוג את המשהו שההיסטוריונים מן הסתם לא ציינו בכלל. אני משוכנע שהעיתונות של אותה תקופה הייתה מדברת רק על זין בסיוון, לא על וו. בוו בסיוון לא קרה כלום שלא קרה בהי מבחינה עיתונאית, מבחינה תקשורתית. מה קרה? עוד יום פרישה. האירוע, האינבן, הדבר הגדול, המשהו המיוחד שהתרחש, זה לא התרחש בוו, זה התרחש בזין בסיוון. אם היינו נותנים ליום הבא לגרום, לא הייתי רב יוסף. לדברים האלה של רב יוסף יש חשיבות עוד לפני שנכנסים בכלל למשנה. בעולם שבו יש פיצוץ מידע והערצת מידע, והערצת אדם על פי מידעו וכוחו החיצוני, בא רב יוסף ואומר, אל תתפעלו ממני בגלל תורתי. אלא בגלל שלמדתי שיראת החטא קודמת לתורה. זאת הפתיחה של רב יוסף. לכשנעמי קצת, אולי נתחיל לראות את זה כבר ברבי חנינא בן דוסא. השאלה הראשונה ששאלנו בין השאלות, עובדתית זה לא נכון, יש הרבה אנשים חכמים, חוכמה בגויים תאמין. המושג חוכמתו בלשון ששייכת לאדם ולעניות דעתי עיקר דבריו של רבי חנינא. התורה היא באמת חוכמה, מצד אחד היא חוכמה כמו כל חוכמה, ודאי, היא קודם כל מדע, היא חוכמה, יש לה שיטה, צריך ללמוד אותה. יכול להיות שהיא חוכמה גדולה יותר, מקיפה יותר, רחבה יותר, עתיקה יותר, הכל טוב. אבל מה שבאמת מאפיין את התורה כשונה מכל חוכמה אחרת, הוא לא גודלה ועתיקותה והיקפה והרחבתה ועומקה, אלא משהו אחר לגמרי. התורה בעומק שלה, אם אני יודע להתקרב אליה, היא גם מגלה לי את החלק שלי בתוכה, את הקשר שלי לתורה, את השייכות האישית, את החלק המיוחד שאותו רק אני יכול לגלות. אולי יראת חטא קודמת לחוכמה בלבד, אבל יכול להיות שתהיה חוכמה בלי יראת חטא. אבל כאן העיקר. אבל מי שיראת חטאו לא קודמת לחוכמתו, הוא אולי יודע את כל התורה, אבל הוא לא ירגיש אף פעם שזאת התורה שלו. חוכמתו שלו לא תתקיים לעולם. תתקיים חוכמה, לא חוכמתו. כדי להסביר את זה אני רוצה ללכת טיפה אחורה. קרנו את חג השבועות, אז אולי רגע אחד ששייך ללימודה של תורה. על ברכת התורה אומרים חז"ל, והטור במקור שלוש מביא את הדברים בהרחבה בהלכות ברכת התורה. על ברכת התורה אומרים חז"ל את הדברים הבאים, אנחנו נקרא אותם בנוסח של הטור. ברכת התורה מאוד צריך להיזהר בה, כי דעית במסכת נדרים, מפני מה תלמידי חכמים אין מצויים לצאת מבניהם תלמידי חכמים. ברכת התורה הכוונה היא הברכה שמברכים לפני שקוראים ולומדים ועוסקים בתורה. מה הסיבה שתלמידי חכמים אינם מצויים לצאת מבניהם תלמידי חכמים? גמרא נוראית. רבינה אמר, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. מה נורא? מה זה? מה קרה? מה הרעיון בכלל? מה פירוש אין מברכים בתורה תחילה? מן הסתם תלמידי חכמים את ההלכה הכל כך לא קשה הזאת הם עושים. הם מן הסתם מברכים בבוקר כל בוקר, אשר קידשנו במצוותה וציוונו לעסוק בדברי תורה, והמלמד תורה לעמו ישראל, ואשר בחר בנו מכל העמים. מה העניין? דאמר רב יהודה אמר רב, ממשיכה הגמרא ומרחיבה עוד יותר, לא רק שתלמידי חכמים אין מצויים שבניהם יהיו תלמידי חכמים בגלל החטא הזה, שאני אגב לא מבין מהו, אלא זאת הסיבה, ואת הגמרא הזו הזכרנו כבר פעם, זאת הסיבה ללמה חרבה הארץ. אתה רוצה לדעת למה חרבה הארץ? הנה, מי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? דבר זה נשאל החכמים ולנביאים ולמלאכי השרת, ולא פירשוהו עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא הלכו בה. מה הבדל? לא שמעו בקולי, זאת אומרת לא הלכו בדרך התורה. מה חידשת? אמר רב יהודה, אמר רב, מה זה נקרא שלא שמעו בקולי? מה זה נקרא שלא קיבלו על עצמם את התורה? לומר שאין מברכין בתורה תחילה. מה הרעיון? מה הפירוש הזה? פעם עסקנו בזה מכיוון מסוים. אני הבאתי את הדברים כדי לקרוא עליהם את הבח. הוא הבית חדש, רב יואל סירקיש, מגדולי ההלכה, מגדולי הדורות. לפעמים הבח חורג ומכניס אותנו לעולמות אחרים. גם בפעם הזאת. מקור ארבע. אז ננסה להבין את המושג לברך בתורה תחילה. אני כבר רוצה לטעון שיש שני דברים. יש ללמוד תורה ויש לברך על התורה. אני לא מברך על שום מקצוע. אני לא מברך על שום חוכמה. אני לא מברך על שום מדע. אני לא מברך על היות התורה חוכמה. אני מברך על משהו שאני חש אליו קשר. אני מברך על משהו שאני חש אליו שייכות. למה חרבה הארץ? למה תלמידי חכמים אינם מצויים שבניהם יהיו תלמידי חכמים? כי את השייכות לתורה הם לא הבינו. יש להם הרבה תורה, אבל החיבור לתורה, איפה אני בתורה? איפה הקשר שלי בתורה? ומזה עוד מעט נגיע גם לרוח המקום ולרוח הבריות. אם אני מבין שלכל אחד יש חלק בתורה שהוא צריך לגלות, וזה שעוד לא הצלחתי לגלות את זה, ולכן התורה רחוקה ממני, היא מקצוע לגביי, היא מדע, היא חוכמה, אבל היא עוד לא שלי, אני גם מבין שלכל אחד אחר יש חלק בתורה. ואם עוד לא הצלחתי לגלות את זה, זה לא שהוא לא קשור לתורה, אלא שזה עוד לא התגלה. התורה אינה מדע, אינה חוכמה, היא דבר שקשור לכל אחד מאיתנו. ואת הקשר הזה רוצה להגיד הברכה. בואו נראה את הדברים בבח. אני קורא את הדברים בנוסח שלו. הנוסח שלו קצת קשה בהתחלה, בהמשך הוא מסביר את עצמו נפלא. מקור ארבע. דברים מיוחדים מאוד. ואיקה לתמוה טובה. יש להקשות הרבה. הדברים האלה הם על מקור שלוש. למה יצא כזאת מלפניו? להאנישם בעונש גדול ורם כזה על שלא בירכו בתורה תחילה? שהוא לכאורה עבירה קלה. מה בכלל הפרופורציות? מה הרעיון? לא בירכו בתורה תחילה? לכן חרבה הארץ. לכן זהו חורבן. ואגב, יורשה לי להוסיף בבח. מהתשובה נראה שזו שאלתו. מה בכלל הרעיון שלא בירכו בתורה תחילה? אנחנו יודעים למה חרבה הארץ. בבית הראשון היא חרבה על עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ובבית השני על שנאת חינם. מה, באו להקות את הכל ולהגיד משהו ענק? מה? שלא בירכו בתורה תחילה? שכחו להגיד את הברכה בבוקר. ואני ארצה לטעון בהמשך על פי הבח, שהשאלה על מה חרבה או על מה עבדה הארץ לא מבקש את התשובה על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים, על שנאת חינם. כן, זה ברור, זה ידוע. אבל למה הם הגיעו לזה? למה הם הגיעו למה שהם הגיעו שכתוצאה ממנו עבדה הארץ? מה נקודת השורש של אותם חטאים של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים מכאן, ובו זמנית של שנאת חינם מכאן? יש שורש אחד שקוראים לו ברכה בתורה תחילה. מוזר, לא מובן בכלל. הנה הבח. שורה שלישית, במקום שעצר. ונראה, בכוונתו יתברך מעולם. כוונתו מעולם, הכוונה היא מגמת הבריאה. של מה העולם הזה נברא? כוונתו יתברך מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה, אבל בשביל מה? כדי שתתעצם נשמתנו. משפט עם מילים טיפה קשות, אבל הן פשוטות מאוד. כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. בעברית אחרת, כדי שנתדבק בנותן התורה ולא רק בתורה עצמה. הברכה בתורה תחילה היא הפגישה עם נותן התורה. ללמוד תורה בלי נותן התורה זה לעסוק בחוכמה, אבל לעולם היא לא תהיה מחוברת אליי. לא לברך בתורה תחילה זה ללמוד תורה בלי נותן התורה. זאת חוכמה בלי יראת חטא. אבל עוד מעט נגיע לנקודה היותר מיוחדת של זה. נגמור רגע את הבח. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתתדבק נשמתנו וגופנו ברמח איברים ושסה גידין, ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה. וכך אני קשור לתורה בכל מה שמתרחש. איך כתוב שם בגמרא? החש בראשו יעסוק בתורה, החש בגרונו יעסוק בתורה. מסביר המהר"ל מפראג, מה זה החש בראשו? החש בראשו שילך לרופא. מה זה החש בראשו יעסוק בתורה? אומר המהר"ל, כן, שילך לרופא. אבל אחר כך שהוא מברר למה הדברים אצלו כל כך מסובכים, למה כואב לו, מה יסתובב? שיחפש את המקור של הישרות ויבין איך מתחברים חזרה אל היושר. שידבק בנותן התורה. משהו יצא אצלו מן הסדר, הוא צריך לחזור אל הסדר. כדי שתדבק נשמתנו וגופנו ברמח איברים ושסה גידים, ברמח עשה ושסה לא תעשה שבתורה. עכשיו בכלל. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, של מה? של הידבקות בנותן התורה, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו התברך. לא היה צריך שום אמצעי. הם עצמם היו המרכבה. למה? שהייתה השכינה ממש בקרבם. כי היכל השם הם. ובקרבה ממש הייתה השכינה קובעת דירתה. והארץ כולה הייתה מאירה מכבודו. ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה. והיה המשכן אחד. אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים הגשמיים, תראו ביטוי בבח, ללמוד תורה כדי לדעת, זה הגשמיות של התורה. לדעת איך להתנהג, זה חשוב. יש הרבה חוכמות כאלה. יש ללמוד תורה כדי להידבק בנותן התורה. זה שאתה יכול לדעת המון תורה ועדיין לחוש שהיא מקצוע לגביך, שהיא לא עשתה אצלך שום דבר. ומפני שאתה לומד את התורה, זה נוסח עצום בבח, בלימוד גשמי. יש תלמוד תורה גשמי. תראו את הביטוי. אבל אתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם, לידע הדינים לצורך מסע ומתן, גם להתגאות, להראות חוכמתם, ולא נתכוונו להתעצם ולהידבק. אגב, להתעצם פירושו להיות אני עצמי. להתעצם ולהידבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיטתם. הנה בזה עשו פירוד שנפתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה. לזה קוראים חורבן הארץ. לפני מה עבדה הארץ? בטח עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שנאת חינם, אבל אתה רוצה להבין איך יכול להיות שאנשים שיודעים תורה, שיודעים חוכמה, מגיעים לשנאת חינם? תשובה פשוטה. אולי דווקא בגלל התורה? זה שאני לא מבין שגם אתה מגלה תורה. זה שאני לא תופס שאני לא אוכל לגלות לעולם את התורה בלי שאתה תגלה את החלק שלך בתורה. זה מפני שאני לא מבין שתורה מגלה את מה שנותן התורה מגלה דרך כל אחד מאיתנו. ולי יש חלק בתורה, ולך יש חלק בתורה, ולכל אחד מאיתנו צריך לגלות את החלק שלו בתורה. אתם מבינים כבר את המשנה האחרונה? כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. הכוונה היא לא למי שמצליח להיות פופוליסט. מי שמצליח להיות תמיד נחמד, זה שטויות. מי שמצליח להבין שאם הוא לא יצליח להביא את התורה אל הבריות, זו לא בעיה בבריות, זו בעיה באי היכולת שלו לחבר את התורה עם נותן התורה. כי כשמחברים את התורה עם נותן התורה, זה מחובר אל כל הבריות. זו לא בעיה טכנית דידקטית, זו בעיה בקשר עם נותן התורה. כל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. הוא לא יודע את התורה הגשמי, אבל את החיבור שלי לתורה, שלך לתורה, שלו לתורה, זה הוא לא יודע. רבי חנינא בן דוסא בא לדבר על מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. חוכמתו מתקיימת, מסביר הרב חרלף נפלא, אבל זה על פי מהר"ל ודברים קדומים עוד יותר. חוכמתו מתקיימת פירושו, אם אתה רוצה להיות קשור עם התורה, אתה חייב לוודא שקודם כל אתה מוכן להיות בטל לנותן התורה. אם יראת חטאך לא קודמת לחוכמתך, החוכמה שלך לא תתקיים. אתה אולי תהיה מדען אדיר בתורה, אתה לא תתחבר אליה. ממילא בניהם של תלמידי חכמים לא יצאו תלמידי חכמים, כי אתה מעביר לילד שלך רק את מה שאתה מחובר אליו, לא את תוכנית הלימודים שמופיעה בנוסח תוכניות הלימודים. זה מרגש מישהו אחר, לא את בנך. הוא מכיר אותך כמו שאתה. על מה עבדה הארץ? אלה לא שני דברים מנותקים. החיבור החברתי של מרביץ התורה עם הבן אדם לעצמו שלו. מי שיראת חטאו, זה אגב מעניין, לא יראתו מן החטא. שאלנו שאלה לכאורה סגנונית, והיא עולם ומלואו. לא יראת חטא קודמת לחוכמה, כמו מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. יראת חטאו, מעניין, אגב, אם רוצים בגוף שייך, היה צריך להגיד יראתו מן החטא. הרי רוב בני האדם יש יותר מחטא אחד בעולם. מה זה יראת חטאו? יראתו. יראת חטאו, אתה יודע בדיוק איפה נקודות הפספוס המסוימות שלך. מי שיראת חטאו לא קודמת לחוכמתו. מי שהיראה שלו מהנקודה שהוא יכול להחטיא בגללה לא קודמת לחוכמתו. חוכמתו לא מתקיימת. והוא, כשיבוא להביא את הדברים אל רוח הבריות, רוח הבריות לא תקבל. האינדיקציה לרוח הבריות היא רוח המקום. אני חושב שהזכרתי פעם, העיר לי פעם האדמור מארלו השליטה, הערה נהדרת, הוא שאל אותי למה בקדושה, אני חושב שהזכרתי את זה בשמו פעם, למה בקדושה תמיד אנחנו מבקשים לקדש את הקדוש ברוך הוא כמו שהמלאכים עושים. בכל הנוסחאות. כנועם שיח סוד צרפי קודש, כשם אין בעיה, אנחנו יכולים לקדש את הקדוש ברוך הוא יותר טוב מהמלאכים. רק דבר אחד המלאכים יודעים לעשות ואנחנו לא. תראה איך הם עושים את זה בשפה ברורה, כולם כאחד יחד בנעימה, זה אנחנו מסוגלים לעשות. ואנחנו יכולים יחד, שניים יחד יכולים לעשות, נותנים רשות זה לזה באהבה, בשפה ברורה. אחר כך שאלתי באמת, נו אז באמת למה? התשובה הייתה פשוטה מאוד, כי כל מלאך מבין שהוא שליח למה שהוא מלאך שלו. אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. מה מפריע למיכאל מה שעושה גבריאל? זה בכלל לא התחום שלו, הוא לא מבין בגבריאל, הוא מבין במיכאל. הוא מבין גם עוד דבר, שעד שגבריאל לא יגמור את מלאכתו הוא גם לא יוכל להיות מיכאל. שלושה מלאכים באים לבשר לאברהם ושרה, כל אחד צריך לעשות את השליחות שלו, אין שני מלאכים עושים את השליחות. ואם אנחנו גם היינו מבינים שאנחנו שליחים, אז גם רוח הבריאות הייתה נוחמים. הרי כל עוד יש בריאה אחת שלא ביטאה את השליחות שלה, אני מפסיד. המהלך השליחותי לא נגמר. מה זה משנה איזה חיה לא הגיע למקום? כל הגדוד תקוע. יש בכל אחד את השליחות שלו, כל אחד קיבל ניווט על כיוון אחד. אז צריך לגמור את השליחויות. זה האסון של חטא הסדר. חטא הסדר קרה דבר אחד פשוט, ונהיה כאלוהים. כל אחד נהיה אלוהים בעצם. נפסיק להיות שליחים, כל אחד מלך. נו, כשכל אחד יכול, את כל התורה, התורה מה זה? התורה שלו כמעט. רק בטל לנותן התורה הוא לא יודע להיות. זה רבי חנינא בן דוסא. חייו של רבי חנינא בן דוסא הם ההוא היה אומר של הרעיון הזה. בואו נראה מעט מזה. רב חנינא בן דוסא מגיע פעם אל רבי יוחנן בן זכאי. בואו נבין מה זה נקרא יראת חטאו קודמת לחוכמתו. בטל לנותן התורה. שוב מקור שבע, מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. וחלה בנו של רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי הוא הרבי, לא התלמיד. רבי חנינא בן דוסא הוא בא ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי הנשיא, חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. קש עליו רחמים ויחיה, סכנה נוראית כבר. הניח ראשו בן ברכיו וביקש עליו רחמים וחיה. תפילה גדולה. ורבן יוחנן בן זכאי זקף הרבה הרבה לתפילתו של רבי חנינא בן דוסא. אמר רבן יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים עליו. אמר על עצמו, אני הייתי יכול לעשות את זה כל היום, זה לא היה עובד. אמרה לו אשתו, כבודו של הבעל, וכי חנינא גדול ממך? איך אתה? חנינא גדול ממך? אמר לה, לא, הוא לא יותר גדול, הוא יותר קטן, לכן הוא מצליח. אלא הוא דומה כעבד לפני מלך, ואני דומה כשר לפני המלך. עבד נכנס מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, בן בית. עבד פוגש את המלך גם עם נעלי בית, גם בלי, הוא בסך הכל זה שמגיש לו את התה, הוא בסך הכל זה שמביא את הנעליים, מוציא את הנעליים, הוא מגיע לחדרי חדרים, לשר יש פגישות מסודרות, לשר גם יש אינטרסים משלו, שר צריך לבדוק מה הוא רוצה כל פעם. עבד הוא נטו יראת חטא, שר הוא בכל זאת ברבע משרה גם כן, והייתם כאלוהים קצת. בטח שחנין הבני קטן ממני, לכן ביקשתי ממנו שיתפלל, לא מצאתי אף אחד כזה ענק שהוא כל כך קטן. חיפשתי אדם בעולם שהוא כל כך ענק והוא שום דבר, כי יראת חטאו קודמת לחוכמתו, לכן הוא יודע את חוכמתו. עבד לפני המלך. אבל עוד נדבך אחד, ובו נעמוד, שמעלה אותנו לפסגה אחת נוספת שתחבר לנו את הכל. תנו רבנן מקור חמש. מעשה במקום אחד שהיה ערוד. זה בדקות שיש לנו, או שאין לנו, אני לא יודע את השעה, זה בסדר. מעשה במקום אחד שהיה ערוד, אני רוצה גם להרוויח פה אגדה. אגדה מופלאה שלומדים אותה תמיד, קוראים אותה ככה בכועסו חכמינו, וזה נראה איזה מין דבר כזה. רב חנינא בן דוסא, עכשיו אחרי שרואים את בעל השמועה ואת השמועה, בוא ננסה להבין אגדה פשוטה. תנו רבנן מעשה במקום אחד שהיה ערוד. ערוד זה חיה מסוכנת. רש"י אומר שהערוד הוא מין כלאיים, רש"י לוקח את זה מגמרא מפורשת בחולין, שהערוד הוא מין כלאיים שמורכב מנחש וצב. נחש וצב, כך כתוב בגמרא בברכות ברש"י. נחש וצב יחד יוצרים ערוד. והערוד הזה היה מסוכן, והיה מזיק את הבריות. באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. חנינא בן דוסא, אגב, זה מין דמות כזאת שמודיעים לו. אמרו לו לרבן יוחנן בן זכאי, אמרו לו לרבי חנינא בן דוסא. אנחנו זוכרים את התפילות של רבי חנינא בן דוסא, אולי לפני שנגמור אפילו את הסיפור. במקור 6 כתוב, המתפלל וטעה סימן רע לו, ואם שליח ציבור הוא סימן רע לשולחיו. אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים, משנה ידועה, והיה אומר זה חי וזה מת. וגם המשנה הזו לא מובנת. אמרו לו, אותו דבר, הודיעו לו, אמרו לו, אמרו לו, מניין אתה יודע שזה חי וזה מת? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, בנוסח אחר כתוב, אמר להם, לא נביא אני ולא בן נביא, אלא אם שגורה תפילתי בפי, התפילה הישרה, יודע אני שהוא חי, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף, מטרף. מה פשט? נחזור רגע לערוד, תראו את התפילות שלו. באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא, מקור חמש, אמר להם, הראו לי את חורו. אני רוצה לראות את החור של הערוד. הוא הרי נכנס לאיזה מין מערה כזאת. הראו את חורו, נתן עקבו על פי החור. שם רבן יוחנן, רבי חנינא בן דוסא, את עקבו על החור של הערוד, יצא הערוד, הוא נשכו, הוא מת, אותו ערוד. יופי של אגדה. מה? הוא שם את העקב, הוא יוצא, נושך לו את הענה, עכשיו הוא מת. נטלו על כתפו את הערוד, חוכמה על מתים, נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם לתלמידיו, ראו בניי, אין ערוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רב חנינא בן דוסא. מה פשוט? הרב יצל בעין היה מסביר קצת את הדברים, אבל לפי הדברים שאמרנו, הדברים מובנים לגמרי, אני חושב, מתוכם. מה זה רבי חנינא בן דוסא היה מתפלל ויודע אם שגורה תפילתו בפיו כך, ואם לא שגורה תפילתו בפיו כך? לא נביא אני, אבל אם שגורה תפילתי בפיו, אז כן נביא אתה. מה זה? זה מין קוסמות כזאת? מה זה? מה זה ערוד? ערוד זה כלאיים. כלאיים הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כלאיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ישר. הוא ברא חיה, הוא ברא אדם. יש מגמה אחת בעולם, למינו, למינהו. כל דבר צריך להיות למינו. יש איסור מפורש, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, עריות וכלאיים. יש עניין שכל דבר יגיע למינו. כל הגאולה היא איש של אחוזתו, איש של משפחתו, לתולדותם, לבית אבותם, למשפחותם. את חוקותיי תשמורו, שדך לא תזרע כלאיים. זה נגד החוק האלוקי, זה נגד היושר. אבל כשנוצרים כלאיים, לכלאיים יש עוצמות. פרד. כלאיים של פירות, החלאה. יש כוחות. ביץ חזק יותר, כוח, גודל. יש כוחות. כי לאדם יש כוח ליצור דברים. זה לא טוב. זה לא טבעי, זה לא ישר. זה אסור. אחרי שזה נוצר, יכול להיות שאפשר להשתמש, יכול להיות שלא, לא ניכנס. זה קיים. זו מציאות. הכלאיים האלה של הארוד נוצרו כדי שיהיה לארוד כוח. ואם הכוח שלו הוא ממית, הוא הורס, הוא מזיק. סדר העולם הוא שהוא מזיק את מי שהקדוש ברוך הוא רוצה שינזק. יש סדר בעולם. באו אל רב חנינא בן דוסא ואמרו לו, יש ארוד, והארוד מזיק את הבריות. אמר להם, הארוד מזיק את הבריות, תראו לי את חורו. הארוד זה העיוות, העיוות, הכלאיים, הכלאיים שאיתם אפשר ליצור רע. בעצם תפיסת העולם שלנו שכל רע הוא עיוות. גם הנמר צריך לרבוץ עם הגדי, וגם הזאב לגור עם הכב. וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם, מסביר רבי שמעון בר יוחאי, וישבתי חיה רעה, אשבית את רעת החיה. איפה כתוב שהאריה חייב להיות רע? בעולם שבו כולם נפרדים, אז כל דבר מפתח את הרוע שלו. מה רב חנינא בן דוסא? אני מבקש לראות את חורו של הארוד. המפגש בין רב חנינא בן דוסא לבין הארוד הוא מפגש בין שני מודלים. עד היום הארוד שמייצג את העיוות, את הכלאיים, את הרוע, מחפש את מה שהוא יכול להזיק בעולם. עכשיו הוא רוצה רבי חנינא בן דוסא ליצור מפגש חדש. הוא רוצה ליצור מפגש בין העיוות הזה מחד, העיוות האנושי שבני אדם יצרו, הכלאיים שיצרו בני אדם מן החיות, לבין היצור הזה שנשאר ישר כמו שאלוקים עשה אותו. נראה מי נושך את מי. נראה מי מנצח. הוא שם את עקבו על חורו של הארוד, והארוד יגיע אליו. הארוד יגיע אליו, אבל הארוד את היושר הזה לא יכול לנצח. לא הארוד ממית, החטא ממית. לארוד אין כוח. אני נתתי לארוד את הכוח. אני יצרתי בכלל את הארוד. אלמלא יצרתי את הארוד, אין ארוד. אני פיתחתי את הכוח שכשהוא משתחרר מהגולמיות שלו, הוא הורג אותי. ועכשיו אני לא יודע איך מתמודדים איתו. באו והודיעו לרב חנינא, נוצרה מפלצת. מי יצר אותה? אני יצרתי אותה. ועכשיו היא מפלצתית. בטח שהיא מפלצתית. נוצרה מחלה נוראית. היא ארודית. אבל אני רוצה לבדוק, אומר רבי חנינא בן דוסא, איך אני יכול להפגיש עכשיו את הדברים עם הטבע הראשון, הישר, הכי טבעי. בוא ניפגש עם הטבעיות הכי ישרה, היא תנצח את הארוד. כי לא הארוד הוא הבעיה, אלא מה שיצר את הארוד, שנגדו יש לארוד כוח. שם את היד, את העקב, בא הארוד, משחור, ומת הארוד. עכשיו לוקח רב חנינא בן דוסא את הארוד על הכתף, והולך לבית המדרש. מה, 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 מה זה? בא עם הארוד לבית המדרש. שם בבית המדרש, זה המקום שבו נפגשים עם נותן התורה. שם נפגשים עם התורה. שם נפגשים עם היושר הזה. הוא בא עם הארוד לבית המדרש ואומר לתלמידים, בניי, ראו בניי. אגב, שימו לב, כל פעם שמדברים על רב חנינא, רבו קורא לו בני, חנינא בני, הוא קורא לתלמידיו בניו. עכשיו אני נזכר, גם הקודש ברוך הוא קורא לו בני. הקודש ברוך הוא אומר שכל העולם אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני, וחנינא בני ניזון קו חרובין, עבד ישר. הוא פונה אל בניו בבית המדרש ואומר להם, ראו בניי, אין הארוד ממית אלא החטא ממית. בוא נהיה רב חנינא בן דוסא, יכול להיות שיש לכם פה בבית המדרש המון חוכמה, אבל אולי יראת החטא לא מספיק קודמת לה. יש פה המון תורה, אבל כמה נותן התורה יש פה? לכן לא מנצחים את הארודים. הם שמעו את השיעור של רב חנינא בן דוסא, שיעור קצר שלימד אותם את כל העולם, ואז הם סיכמו את השיעור במשפט אחד: אוי לו לאדם שפגע בו ארון. מסקנת השיעור היא שצריך להיות רב חנינא בן דוסא, אבל רב חנינא בן דוסא, אנחנו עוד לא רב חנינא בן דוסא. לכן לא כדאי לצאת מבית המדרש במסקנה שכדאי לשים את העקבים על החורים של הארודים, כי זה מסוכן כשהעולם הוא עוד לא רב חנינא בן דוסא. אבל כשנגיע למדרגה של רב חנינא בן דוסא, אז אוי לו לארוד שבגע בו רב חנינא בן דוסא. כך סיכמו התלמידים את השיעור שרב חנינא בן דוסא העביר עם הארוד על הכתפיים. הוא היה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו שלא מתקיימת, ומה שרוצה ממנו נותן התורה מתקיים כל הזמן. כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו שלא מתקיימת. אולי הוא יהיה פחות שר, כי מעשיו מרובים יותר, אבל הוא יהיה יותר עבד. הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, אימן שהוא מבין איך מדביקים את נותן התורה, ולכן רוח המקום נוחה הימנו. ערב טוב.
זה היה שירו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, ואשר יוחד לדמותו של התנא רבי חנינא בן דוסא.